שלום וברכה, שבת פרשת בהעלותך.
בסיום הפרשה נקרא שבת בעזרת השם את הסיפור המפורסם, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מרים ואהרון מדברים לשון הרע על משה רבנו, ומרים נהיית מצורעת. ולאחר ש אהרון ומשה מגלים שמרים מצורעת, אהרון פונה למשה, ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. ובאמת בעקבות הפנייה של אהרון, משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. תפילה שכולנו מכירים, ובעצם יש כאן תפילה על החולה. משה רבנו מתפלל לרפואתה של מרים. בעקבות התפילה הזו, אמנם קצרה במילים, אבל רבת האיכות, שהיא נהנתה תכף ומיד, אנחנו נתכנס היום קצת לדיני תפילה על החולה. בניגוד לשיעורים שלנו בדרך כלל, לא יהיה כאן איזה מהלך ארוך, אלא ניקח כמה נקודות קטנות שקשורות לדיני תפילה על החולה, ונרחיב בהם, נעיין בהם מעט. נתחיל מעצם השאלה, או בנקודה יסודית בתפילה על החולה. כולנו יודעים שיש מצוות ביקור חולים. יש מצווה לבקר את החולה, אנחנו לומדים אותה כבר מהקדוש ברוך הוא, שביקר את אברהם ביום השלישי. הרמב״ם פוסק שזה חלק ממצוות גמילות חסדים, שזה קיום דרבנן של דין דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. יש ראשונים שהסבירו שזה קיום של והלכת בדרכיו, גם ברמב"ם ייתכן שזה נכון, ויש שתי הבנות בשני דינים, שני קיומים בביקור חולים. הגמרא בדף מ' עמוד א' במסכת נדרים אומרת ככה, כי את הרב נימי אמר, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. אז אנחנו רואים שחוץ מהעובדה שיש מצווה בביקור חולים, ביקור החולים גם מועיל לקיומו של החולה. רק נציין שאומנם מצווה מהתורה על ביקור חולים, או לפחות מדרבנן מצאנו, אבל מצווה להתפלל על החולה זה דבר שאנחנו פחות מכירים. ודאי שזה טוב, ודאי שזה עובד, ודאי שזה מועיל, אבל האם יש בזה מצווה? אז אני רוצה להציע שכן, בעקבות באמת הגמרא הזו בנדרים, שם רב דימי אומר שכל מי שמבקר את החולה גורם לו שיחיה. ואז שואלת הגמרא, מה היא גרמה? איך הוא גורם לחולה שיחיה? אילה אם הכל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות, שימות על כדעתך, אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים, לא שיחיה ולא שימות. ובעצם אומרת כאן הגמרא, אדם שמבקר את החולה גם מתפלל עליו, והעובדה שהוא מתפלל עליו גורמת לו לחיות. לעומת זאת, אדם שלא מבקר את החולה, רחמיו לא מתעוררים על החולה, הוא לא מבין עד הסוף, גם אם הוא שמע שהוא חולה, הוא לא מבין עד הסוף באיזה קושי הוא נמצא, הוא לא שותף לחוויית הסבל שלו, הוא לא מרגיש ביחד איתו את המחלה, אין כאן עמו אנוכי בצרה, ולכן התפילה היא תפילה פחות חזקה, פחות מורגשת. אני חושב שזה דבר שכולם יודעים ומבינים אותו, שלהתפלל לחולה כשנמצאים בבית והוא נמצא שם, מאי שם בבית חולים, זה משהו אחד. אם לא ראיתי אותו אף פעם, אבל להתפלל לחולה אחרי שביקרתי אותו, כשאני ממש נמצא אצלו, בוודאי שזה דבר אחר לחלוטין. ובאמת, הרמב"ן בספרו תורת האדם בשער המיחוש כותב כך, ושמינן מאחה, דביקור חולים כדי שיכבדו וירבצו לפניו ויעשו לו הצרכים הצריכים לחוליו, וימצא נחת רוח עם חבריו. זה מופיע קצת לפני כן בגמרא שם בנדרים. נדמה לי זה רבי שם מספר שכאשר באו חבריו לבקר אותו, הוא גילה שהם מחיים אותו, כי הם פינו כל מיני לכלוכים שהיו שם בתוך החדר. אז זה באמת תרומה אחת שיש למבקר כלפי החולה. התרומה הטכנית שהמבקר עוזר לחולה, אם הוא צריך מים המבקר מביא לו מים, אם הוא צריך שיפתחו את החלון המבקר פותח את החלון. אבל אומר הרמב"ן, יש כאן עוד תרומה, ועוד כדי שיכוון דעתו לרחמים ויבקש עליו, כדתניא, גמרא במסכת מועד קטן שדיברנו עליה כאן בעבר, ותמי תמי יקרא צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. לגבי מצורע כתוב שכאשר הוא יוצא מחוץ למחנה ותמה תמה יקרא, הוא צריך להודיע לכולם שהוא תמה. יש כמה דרכים להבין את הדין הזה, אחת מהם בגמרא במסכת מועד קטן, שאדם צריך להודיע צערו לרבים, להגיד לרבים שהוא חולה, כדי שרבים יבקשו עליו רחמים. והגמרא שם מביאה דוגמה לאילן שלא הוציא פירות, שקושרים אותו בחוט אדום. מה זה עוזר? ואומרת הגמרא במסכת שבת, דווקא לא במועד קטן, שאין בזה משום דרכי האמורים. מדוע? מכיוון שאנשים רואים את החוט האדום הזה על העץ ויודעים להתפלל על העץ הזה שיוציא פירות, לבקש רחמים על בעליו של העץ כדי שהעץ יוציא לו פירות. הילקח מסיים ואומר הרמב"ן, בעצם מכאן אנחנו רואים שצריך להתפלל על החולה, תמת המקרא, המצורע קורא לאחרים שיתפללו עליו. וממשיך הרמב"ן עם משפט נורא גדול שנפסק גם לאחר מכן ברמה בשולחן ערוך בסימן ביורדיה בסימן שין למד ה' נדמה לי, והוא כותב כך: ילקח המבקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. אומר הרמב"ן, חלק מהותי מעכב ממצוות ביקור חולים זה בקשת רחמים על החולה. אם אדם ביקר חולה ולא ביקש עליו רחמים, הוא לא קיים את מצוות ביקור חולים. וממילא גם תפילה על החולה הופכת להיות מצווה, מכיוון שחלק ממצוות ביקור חולים, חלק שמעכב ובלעדיו אדם לא קיים את המצווה, זה התפילה על החולה. יש איזה הלכה למעשה גם שלומדים מהפן הזה של ביקור חולים, של להתפלל על החולה. זו שאלה נורא מעשית בימינו, והיא האם ניתן לבקר חולים על ידי הטלפון. אם אפשר להתקשר בטלפון ולבקר חולים. אז רב מוישה פיינשטיין חכך להחמיר בזה. הוא טען שניחום אבלים בוודאי אפשר לעשות בשעת הדחק על ידי הטלפון. לגבי ביקור חולים הוא הסתפק, מכיוון שכמו שראינו, חלק מעניין ביקור חולים זה שאדם מגיע אל החולה, רואה את צרכיו, יכול לעזור לו. כשאדם מדבר בטלפון הוא לא תמיד רואה את צרכיו של החולה, הוא שואל את החולה אם הכל בסדר, אם אפשר לעזור, והחולה אומר לו, לא, לא, הכל בסדר, ברוך השם, אפשר לעזור, כן, אני קצת מרגיש רע, אבל יעבור. אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת. יותר קשה לאדם לבקש בטלפון, בוא תפתח לרגע את החלון. אבל אם אני נמצא כבר אצלו בחדר, ואני רואה שהחלון סגור, רואה על הפנים שלו שזה מציק לו, אז אני יכול לדעת מה הוא צריך, לנחש מה הוא צריך, לברר מה הוא צריך, וגם לעשות לו את זה מיידי. אבל רב חיים דוד הלוי, בשוט מים חיים, חלק ד' סימן למד ד', הוא חולק על רב מוישה פיינשטיין, וסובר שאפשר לקיים ביקור חולים גם בטלפון, מכיוון שאומנם את הפן המעשי של עזרה לחולה אי אפשר לקיים על ידי הטלפון, אבל להתפלל על החולה, לבקש עליו רחמים, בוודאי אפשר להתעורר לזה גם על ידי שיחת טלפון. ודאי שאדם שסתם מתפלל על חולה, מתפלל אולי פחות בכוונה ופחות מבין את גודל הצורך בתפילה, מאשר אם הוא יתקשר אל החולה, הוא ישמע את הקול שלו, ישמע את החלישות, ישמע מה בדיוק הפרטים של המחלה שלו, יהיה יותר בעניינים. כשאדם יותר במחובר למציאות, גם יותר קל לו הרבה פעמים להתפלל עליה. אז עד כאן ראינו בעצם שהדין הזה של תפילה על החולה, יש בו קיום של מצוות ביקור חולים ברמה מסוימת, אפילו אם אדם לא ראה את החולה בכלל. כמובן שלא יוצאים ידי חובת ביקור חולים, רק מתפללים על החולה. צריך להיות בקשר עם החולה, לדבר איתו או ללכת אליו, אבל ייתכן מאוד שמטרת המצווה הזו של ביקור חולים היא בעצם להרבות בתפילה על החולה. אז כשאנחנו באים לדבר על דיני תפילה על החולה, חשוב קודם כל לציין שזה לא איזה דינים שהם הלכות מפורשות ופסוקות, ואין לנו כאן הרבה יותר עיסוקים עם מנהגים וסיפורים בגמרא מאשר עם סוגיות מפורשות. אבל נתחיל עם סוגיה כן מפורשת יחסית, שלומדת דין מסוים בתפילה על החולה ממש מהפסוקים שלנו. הגמרא במסכת ברכות בדף למד ד' עמוד א', אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, כל המבקש רחמים על חברו אין צריך להזכיר שמו, שנאמר כן נא רפאנא לה ולא כמדקר שמע דמרים. משה רבנו עומד מתפלל על אחותו, על מרים, אבל לא מזכיר את השם שלה. אנחנו יודעים היום שבכל תפילה על החולה, בין אם זה בעלייה לתורה, בין אם זה בברכת רפאנו, אנחנו משתדלים להזכיר את שם החולה. כן, הוא יברך את, לפעמים יש מקומות שמזכירים את זה בכל, את כל החולים, יש מקומות שכל אחד מזכיר את השם בלחש, אבל אנחנו מזכירים את שמו של החולה. והנה בגמרא במסכת ברכות כתוב בדיוק להפך, שלא צריך להזכיר את השם של החולה. וראיה ממשה רבנו, רבם של כל ישראל, שהתפלל על מרים ולא הזכיר את שמה. ובאמת הפרי חדש כבר מאיר שהגמרא כאן לא אומרת שאסור להזכיר את שם החולה, אלא שלא צריך. בתחילת סימן קי"ט באור החיים, שם השולחן ערוך פוסק את סדר תפילת 18, מגיע לברכת רפאנו וכותב שאדם שהיה לו חולה יכול לבקש עליו רחמים. כותב שם הפרי חדש, ולישנה דאין צריך, משמע שאם ירצה להזכיר מזכיר, אז אין כאן איסור, אלא יש כאן רק חידוש של הגמרא שלו, חייבים להזכיר את השם. אבל אם אדם רוצה להזכיר את השם של החולה, בוודאי הוא יכול להזכיר. ומוסיף הפרי חדש ומביא מהזוהר בפרשת וישלח, שבתפילה אדם צריך לפרש מילי כדקיות. זה לשון הזוהר, אדם צריך לפרש את דיבורו. אמנם הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב, הוא באמת, הוא מבין את הכל ויודע למה אדם מתכוון גם בלי שאדם יוציא את הדברים בשפתיו. ובכל זאת יש הלכה שגם נלמדת מהפרשה שלנו, שצריך להוציא את הדיבור מהפה בתפילה. לא מספיק להתפלל בלב, צריך להזיז את השפתיים, שיהיה לכל הפחות חיתור שפתיים. השולחן ערוך עצמו פוסק שצריך גם ממש להוציא קול שישמע לאוזנו. המקובלים קצת חולקים על זה, אבל ברור שצריך פעולה של דיבור. נדמה לי שהיסוד לזה הוא בכך שהתפילה לא רק באה בשביל שהקדוש ברוך הוא ידע מה אני רוצה, אלא בשביל שאדם יבקש מהקדוש ברוך הוא. בשביל זה צריך לעמוד ולבקש. לא מספיק לרמוז או להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אני חושב, זהו, מספיק טוב, תעשה לבד. אלא יש צורך שהאדם בעצמו יפנה בבקשה אל הקדוש ברוך הוא. יש אסכולה שלמה מבעלי המוסר והמחשבה שמבינים שכל מטרת התפילה היא בעצם שהאדם יבין שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. בוודאי שאדם לא יכול להבין את זה אם הוא לא מוציא את הדברים בפה. בשביל להבין את זה אני צריך לפרט שהרפואה שלי מגיעה מהקדוש ברוך הוא, והפרנסה מגיעה מהקדוש ברוך הוא, והבריאות מגיעה מהקדוש ברוך הוא. אז לכן מייסד הזוהר את היסוד הזה שאדם צריך לפרש את מילותיו בתפילה. ממילא כשאדם מתפלל לחולה הוא אמור גם להזכיר את שמו של החולה. אז אם כן נשאלת השאלה, מה עם משה רבנו? משה רבנו לא למד את הזוהר, הוא לא ידע שצריך לפרש מילי כדקיות. אז המעריל בהלכות שמחות, ממש בתחילת הלכות שמחות, הלכות אבלות, פוסק המעריל הלכה שקשורה לדיני ביקור חולים, והמגן אברהם מביא אותה בתחילת סימן קי"ט באור החיים. העומד אצל כל חולה ומתפלל עליו, אין צריך להזכיר שם החולה. וראיה ממשה רבנו עליו השלום. אבל כשמברכים אותו ואין עומדים אצלו, יש להזכיר שמו. אומר המעריל, צריך לעשות חילוק. כאשר אדם נמצא אצל החולה והוא מתפלל אל נרפן עלה, בעצם יש כאן הזכרה של שמה של מרים. לא, מה זה לא? מי זאת לא? היא שעומדת פה לידי, מרים. אז בעצם עושה רבנו כן מזכיר בתפילתו, או מפרש את מילותיו כיאות. הוא רק לא מפרש את מילותיו ואומר מרים, אבל הוא אומר זה או לא ומצביע על מרים, וכולם יודעים שהכוונה למרים כי היא עומדת כאן לידו. אבל אם אדם לא נמצא ליד החולה, אם משה רבנו היה הולך אחרי זה לאוהל ואומר אל נא רפא נא לה, תכן שהוא מדבר על כל אחת אחרת בעם ישראל, לא ברור ממילותיו שהוא מדבר דווקא על מרים, ולכן בעצם מציע המעריל את החילוק הזה. ערוך השולחן בסימן קי"ט באמת פוסק גם כן את דברי הזוהר, צריך להזכיר שמו ושם אביו או שם אמו, לברר בתפילתו על מי מבקש רחמים, כי התפילה צריכה להיות ברורה. ורמז נחמד לחילוקו של המעריל, שנפסק גם כן אחר כך בערוך השולחן, אנחנו מוצאים בשיעות הרדב"ז, חלק ג' סימן סמך א', אבל שיעות הרדב"ז אין כוונתי לרבי דוד בן זמרה, שיעות הרדב"ז, כן, לא הרדב"ז, כן, לא רבי דוד בן זמרה, אלא רבי בצלאל זאב שפרן, שהוא היה מחכמי גליציה, אחרי זה הוא עבר והתחיל לכהן ברבנות ברומניה ועוד בכמה מקומות, והוא מביא רמז נחמד מבעל הדגל מחנה אפרים. יכול שזה גם מופיע בדגל מחנה אפרים, פשוט הספר לא היה תחת ידי אז לא יכלתי להסתכל עליו, אבל שם הוא לומד בגימטריה. המילים רפא נא בגימטריה הם יוצאות מרים יוכבד, בעצם מרים בת יוכבד, וממילא משה רבנו פירש את שמה. אבל זה ככה על דרך הרמז, כמו שנקרא. אז ראינו באמת שכאשר אדם עומד אצל החולה, הוא לא צריך לפרש את שמו בתפילה, אבל כאשר אדם לא עומד אצל החולה, הוא צריך לפרש את שמו בתפילה. שאלה נוספת שמעסיקה הרבה פעמים, זה האם צריך לפרש דווקא את שם האם או את שם האב. אנחנו יודעים שהמנהג הרווח היום הוא באמת לגבי חולים לומר את שם האם ולא את שם האב. וננסה קצת לעמוד על הדין הזה. ראשית כל נתחיל מדברי ארוך השולחן שהקראתי לפני רגע. שם ארוך השולחן כותב צריך להזכיר שמו ושם אביו או שם אמו. אומר ארוך השולחן אפשר לבחור או שם אביו או שם אמו. סוף כל סוף צריך לברר איזה אדם זה. אז אם אני אגיד יוסי, יש הרבה יוסי בשוק, כשאני אומר יוסי בן רובן, זה מצמצם את האפשרויות, או יוסי בן לאה. אבל הפסק הזה של ארוך השולחן לא כל כך מקובל, ומצינו גם מקור בגמרא לכך שמתפללים דווקא בשם האם. הגמרא מסכת שבת בדף סמכוו עמוד ב' מביאה רצף של רפואות ולחשים שיש לומר בכל מיני מצבים, ושם נותן אביי איזה כלל אצבע כזה לכל הלחשים. אמר אביי, אמרה לי הם, כל מנייני בשמה דאימא. הוא מסביר רשי, כל מנייני כל לחישות. מפני שכופלים אותם, יש שלוש פעמים ויש יותר כאלה, הוא מנייני, זאת אומרת, כל הלחשים האלה שחוזרים עליהם פעמיים או שלוש, אז קוראים להם מניינים, צריך להזכיר בהם את שם האם. מסביר רשי, פלוני בן פלונית. אז כבר כאן בגמרא בסמכוו עמוד ב' אנחנו רואים שכאשר מתפללים על רפואה מזכירים את שם האם. מדוע? מה היסוד של ההלכה הזו? אז הזוהר בפרשת לך לך מביא את הפסוק והושיע לבן אמתך. גם כאן כתוב בן אמתך. אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי, נאמר בתהילים. גם כאן כתוב בן המתכה, בשתי המקומות מזכירים את שם האם. ומסביר הזוהר, וכי לא אב אברי דאיש, האם האדם לא בן של אביו, הדאי הוא אמר בשם הדאימה ולא בשם הדואבוי, אלא האוקימנה דקדייתי ברנש לקבל מילה אילה להדקר הבאי למאח במילה דאי וודאי, ועל דעד קר לאימי ולא לאבוי. אומר הזוהר דבר גם כן די מפוגסם ומוכר, שכאשר אנחנו מתפללים צריך להתפלל על דרך הוודאי. הגמרא במסכת חולין בדף י' לומדת שזה שאב הוא אב של בנו מבחינה הלכתית, זה נכון רק על דרך הרוב. יש חזקה שרוב בעילות אחר הבעל, ולכן אנחנו יודעים שאדם שנולד מאישה מסוימת, אנחנו יודעים שהוא נולד ממנה כי יש לנו עדות של המיילדת שהוא יצא מהרחם של אותה אם, אבל לגבי אביו אנחנו לא יודעים איך לזהות בוודאות את האבא. אז היום יש בדיקות, היום יש אמצעים, אבל מבחינת הגמרא, מדינת הגמרא, הולכים אחר האבא רק מדין רוב. ממילא אדם צריך להתפלל על דרך הוודאי ולא על דרך הספק, מכיוון שיכול להיות, כן, בטח במציאות ימיהם זה היה סבירות יותר או התכנות אולי קצת יותר גדולה, שאדם מתפלל בשם על חולה בשם אביו, אבל הוא לא באמת אביו אלא הוא רק מוחזק כאביו. הדבר הזה יכול לקרות גם לא מסיבות גרועות. אם יש אדם שאביו נפטר בגיל נורא נורא קטן ואב אחר אימץ אותו, יכול להיות שכולם חושבים שזה אביו אבל זה לא באמת אביו. ולא רק זה, גם אם באמת זה אביו שהוא מיוחס לו שהוא ילד אותו, עדיין זה רק מדין רוב. אז כך מסביר הזוהר. הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר חלק ב' בסימן י"א באורח חיים כותב שהצורך הזה להתפלל על שם האם אין בזה קפידה, אלא זה על דרך הטוב. כן, אני אוהב לי כל הזה, אין ספק מוציא מידי ודאי, כיוון שיש כאן ודאי שם האם, אז הספק שם האב לא מוציא מידי ודאי. אבל אדם שלא יודע את שם האם, בוודאי שהוא יכול להתפלל גם על שם האב, ואפשר אפילו בלי שם האב בכלל, אלא רק את שמו של החולה. ומביא הרב עובדיה שתי הוכחות לדבריו. השתיהם בגמרא במסכת תענית הראשונה בדף כ"ה עמוד א'. שם מספרת הגמרא על רבי חנינא בן דוסא שאב אליה אישי ובתא דקבניה ביתה. הייתה לרבי חנינא בן דוסא שכינה שבנתה בית והיא שמה קורות על הבית, אבל הקורות לא היו מספיק גדולות. היא מדדה, היה עטפה שלה במדידות, והקורות לא חיסו את כל הגג, היה חסר להם כמה סנטימטרים בשביל לחסות את הגג. אז עטיה לקמי, הגיע לרבי חנינא בן דוסא, אנחנו נראה בהמשך שכל מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך ללכת לתלמיד חכם שיבקש עליו רחמים, והיא ביקשה ממנו שיבנה לה, שיסדר לה את הקורות. אמר לה, מה שמך? אז הוא שאל אותה, איך קוראים לך? אמרה לה, איקו, כך קראו לה, איקו. אמר, איקו נמתוק שורך. אז רבי חנינא בן דוסא אומר, איקו, ולא אומר איקו בת פלוני, או איקו בת פלונית. מכאן לומד הרב עובדיה, שבדיעבד ניתן להתפלל גם בשם החולה בעצמו. אבל את דברי, את הראייה הזאת ניתן לדחות בשתי צורות. קודם כל הדין של הרב עובדיה הוא דין של אמת, אני לא מתכוון לחלוק על הדין, אלא רק לפלפל קצת בראיותיו. אז את הראייה הזאת באמת אפשר לדחות משני נימוקים. ראשית כל, ואת זה כבר הרב עובדיה מאיר בעצמו, התפילה שם לא הייתה על איקו, אלא על הקורות של איקו. הקורות אין אבא ואין אמא, כן? אבל התפילה הייתה על הקורות ולא עליה. זה יכול להיות שזה שונה. אבל יש קושיה יותר גדולה, שהרי איקו עמדה מול רבי חנינא בן דוסא. וראינו בדברי המאריל, מה שנלמד מהפרשה שלנו, שכאשר אדם נמצא אצל החולה, הוא לא צריך להתפלל בשם החולה. דרך אגב, רק נעיר, כאשר אדם נמצא אצל החולה, יש עוד כמה דינים ששונים בתפילתו מאשר כאשר הוא לא נמצא אצל החולה. למשל, נפסק בשולחן ערוך בסימן שין למדי ביורדיה שאדם שנמצא אצל החולה יכול להתפלל בכל לשון, אבל אדם שלא נמצא אצל החולה צריך להתפלל דווקא בעברית. מה הסיבה? ששכינה שורה למעלה מראשותיו של חולה, ולכן אפשר להתפלל בכל שפה, אבל במקומות אחרים כביכול מלאכי השרת הם אלו שצריכים להוביל את התפילה והם מבינים רק עברית. אז יכול להיות שגם העובדה של הזכרת השם נובעת מהנקודה הזו, שכאשר הקדוש ברוך הוא נמצא שכינה שורה מעל מיטתו של חולה, הוא רואה, הוא מבין על מי מדובר כביכול, כמובן שהכל כאן זה כביכול, ולכן אין צורך להזכיר את שם החולה. בכל אופן, מהסיפור של רבי חנינא בן דוסא ואיקו אין כל כך להביא ראיה. סיפור נוסף מופיע בדף כף ג' עמוד ב', גם כן במסכת מגילה. רבי מני, אבא שכיח קמי דרב יצחק בן אלישיב. והוא רבי מני התלונן לפני רבי יצחק בן אלישיב על כל מיני צרות שהיו לו עם קרובי ביתו. אז אחד מהצרות שהוא התלונן עליהם זה לא מקבלי עלי אינשי ביתי. הם לא מסכימים להתחתן עם הבת שלי, או הם לא מזלזלים ביופייה של הבת שלי. אמר לי משמע, שואל רבי יצחק בן אלישיב, משמע של אותה בת, חנה. ככה קראו לה. אמר רבי יצחק בן אלישיב, תיתיה פי חנה וניתיה פת. אז גם כאן רבי יצחק בן אלישיב קורא לה בשמה, חנה. הוא לא מזכיר את שם אביה או את שם אמא. גם את הראיה הזאת אפשר לערער עליה, מכיוון ששם לא מדובר על תפילה על מחלה, אלא תפילה על יופי. ייתכן שזה שונה, אבל בהחלט סביר שזו דווקא כן ראיה טובה. ובכן, ראינו שיש צורך להזכיר את שמו של החולה כאשר לא מתפללים ליד מיטתו. כמובן שהעדיפות הגדולה היא להזכיר את שם האם, כמו שראינו, לאחר מכן אפשר להזכיר גם את שם האב, ואם שני הדברים לא אפשריים, אפשר גם להסתפק בשם של החולה בעצמו. לעניות דעתי, נראה לי שאם אדם לא מכיר את החולה, ודאי שאפשר להתפלל גם בלי שם החולה, למשל, כאשר יש לא עלינו פיגוע או תאונה, שאדם שמה שיש בפצועים, או איזשהו אסון, אפשר להתפלל לרפואת כל הפצועים והנפגעים באסון, גם בלי לפרט את השמות, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע על מי התפילה מכוונת. טוב, אם התחלנו עם הזכרת השמות, אז אולי נמשיך לדבר קצת בזה. אם כי יש כאן עוד כמה עניינים, אבל אני רואה שלא ממש נגיע אליהם. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קט"ז עמוד א', דרש רבי פנחס בר חמא, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. שנאמר, חמת מלך, מלאכי מוות ואיש חכם יחפרנה. איש חכם הוא מחפר את חמת מלאך המוות, את חמת המלך, שמלאך המוות בא לבצע אותה. אפשר להציע שאפשר ללמוד את הדין הזה גם מהפרשה שלנו. אהרון פונה אל משה שיתפלל בעד מרים. אז זה יכול להיות משתי סיבות. או כי אהרון ראה במשה רב, בכל אופן רוב תורתו של אהרון הייתה בוודאי ממשה רבנו, או כי אהרון הוא המושא של הלשון הרע, בגינו בא עונש למרים, ולכן ייתכן שיש שם עדיפות לתפילה של משה. אז לא ברור שאפשר ללמוד מהסיפור שלנו בפרשה את הדין הזה, שאדם שיש לו חולה בתוך ביתו צריך ללכת אל חכם שיבקש אליו רחמים, אבל מכאן בוודאי שיש מקור ללכת לבקש ברכות על חולים מתלמידי חכמים. הרמ"א ביומדיה בסימן שין למדי בסוף הסימן לומד מכאן גם את מנהגנו היום. יש אומרים שמי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר שיבקש עליו רחמים, וכן נהגו לברך חולים בבית הכנסת. מסביר אור השולחן למה בבית הכנסת, כי אז בשעת קריאת התורה מתעוררים הרחמים. אחרונים אחרים הסבירו שבשעת קריאת התורה מצויים בוודאי בבית הכנסת גם תלמידי חכמים, וממילא יש כאן קיוב של הדין של ללכת אצל חכם ולבקש אצל החכם רחמים. אם נעמיק רגע ביסוד הזה, למה צריך ללכת לחכם לבקש רחמים? התשובה היא שחכם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא מייצג את תורת השם בעולם, ולכן כמובן שאפשר ללכת לתורת השם בעצמה, והזמן שבו לומדים יחד את התורה בבית הכנסת בקריאת התורה, ואז לבקש רחמים, ומכאן נדמה לי שיש גם מקור לכל הדברים שבקדושה שמקדישים אותם לרפואת אנשים מסוימים. יש, אז ראינו בעצם את יסוד הדין של תפילה על החולה בבית הכנסת. יש שאלה גדולה מאוד שנחלקו בה הקדמונים, האם אפשר להתפלל לחולה כאשר אני לא יודע מה מצבו? ייתכן שהוא כבר התרפא, וייתכן שהוא לא עלינו חס וחלילה נפטר, והדבר הזה נורא מצוי. אני יודע שהאדם היה במחלה קשה, הרבה פעמים שולחים הודעה, עכשיו צריך להתפלל דחוף לרפואת מישהו ממש בשלביו האחרונים, בין חיים למוות. האם מותר להתפלל אדם כזה? אני לא יודע, אולי זה תפילת שווא, אולי הוא כבר נפטר. אז המעריל בהלכות שמחות מביא, מורנו הרב רב זלמן היה בעיר נוישטט, וניחה שלא לברך על החולה בעיר אחרת. חד השם החס וחלילה נפטר, או עברי. וכן נהג מהרש, כן, המעריל עצמו, בבן אחיו. אנחנו רואים שהמעריל כך פסק להלכה גם לגבי אחיין שלו, שאם הוא לא היה איתו באותו העיר והוא לא ידע מה מצבו, הוא לא התפלל עליו. ייתכן שהיסוד, כך מציע הלך לתשיבה בסימן למתת של דברי המעריל, הוא בגמרא במסכת ברכות. שם כתוב שכאשר אדם נכנס לעיר ושומע צבחה בעיר, אל יאמר שלא יהיה זה בתוך ביתי, כי זו תפילת שווא. אז כך גם אדם שמתפלל, אדם שכבר לא עלינו נפטר, ודאי שזו תפילת שווא. אבל הנחלת שיבה בסימן למתת, ואחרי זה גם יש רצף סימנים, מסימן העין זין עד סימן פי, שהוא עוסק בנושא הזה, הוא נוטה לחלוק מכל וכל על המעריל. והוא מביא קריאה לדבריו, הוא תומך את יתדותיו על הגמרא במסכת גיטין דף כ"ח עמוד א'. שם נאמר שמי שמביא גט והניחו זקן או חולה, אדם זקן או אדם חולה, מינה שליח להביא את הגט, והשליח הלך למדינה אחרת בה נמצאת האישה, והוא לא יודע מה שלום הזקן או החולה, האם הוא צריך לתת את הגט או לא. נותן לה, אומרת המשנה, בחזקת שהוא קיים. ובגמרא אמרה ולא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים לחיים, אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסה שרוב גוססים למיטה, לא. אז לכאורה מהמשנה יש באמת ראיה לדברי הנחלת שיבה, שאין בעיה להניח שמישהו עדיין נשאר באותו מצב, וזה מבוסס בעצם על דין חזקה. יש לאדם חזקת חיות, אם אדם חי יש חזקה שהוא ממשיך לחיות. אבל רבה בגמרא מסייג את הדברים ואומר שזה רק בתנאי שהחזקה לא עומדת להשתנות. אם מדובר על זקן שהגיע לגבורות, זקן נורא נורא מופלג שזה כבר לא מובן מאליו כל יום שעובר עליו, או אדם לא עלינו חולה ברמה מאוד מאוד גבוהה, גוסס שרוב גוססים למיטה, שם כבר אי אפשר לסמוך על הרוב שאותו אדם קיים ועל בסיס זה לתת את הגט, מכיוון ששם יש לנו רוב גוססים למיטה, ועל פי זה צריך לחלק בין חולים שמצבם סך הכל בסדר, שאפשר להתפלל עליהם ולא בסכנת חיים ואפשר להתפלל עליהם גם בעיר אחרת, לבין חולים שממש נמצאים על ערש דווי, ששם תהיה יותר בעיה להתפלל עליהם בעיר אחרת. טענה נוספת שטוען הנחלת שיבה, ולפיה הוא טוען שאין בעיה גם בגוסס גמור, כי שאין שום בעיה להתפלל, אין כאן ברכה לבטלה, כי אדם לא מוציא את שם השם, לא מוציא נוסח של ברכה, וגם מצד תפילת שווא, אומר הנחלת שיבה, זה לא תפילת שווא. תפילת שווא זה כשאדם מתפלל שמציאות מסוימת שקרתה לא תהיה אצלו. אבל כאן אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יבריא את החולה על זה. ודאי שאם הייתי יודע שהוא נפטר, לא הייתי מתפלל על זה. כן? ואני מתפלל מתוך החזקה, מתוך ההנחה שהוא עדיין חי. וכמו הנחלת שיבה, פסקו גם הציץ אליעזר בחלק ה' בקונטרס רמת רחל סימן י' ח', והשבות יעקב בחלק ה' יורדיה סימן צדיק. וזה באמת פשט הדברים. חשוב לציין שבשבת ייתכן שיש מקום קצת להחמיר, אף על פי שהפוסקים הללו בוודאי כתבו שגם בשבת אפשר להתפלל על חולה שהוא מסוכן. בכל זאת בשבת יש קצת בעיה, כי אדם אסור לו לשאול צרכיו בשבת, אבל כאשר יש חולה מסוכן יש צעד להתיר וצעד להחמיר. הצעד להתיר הוא שיש כאן ביקוח נפש, ביקוח נפש דוחה שבת גם במלאכות דהורייטה, אז בטח בדין הזה שאדם לא ישאל צרכיו בשבת, למצוא חפצך ודבר דבר. אבל יש גם צעד להחמיר, שמכיוון שאדם לא יודע מה מצבו של החולה, וייתכן שהחולה לא עלינו כבר נפטר, במקרה כזה ייתכן שאדם שואל את צרכיו לחינם. אבל כאמור רוב הפוסקים כתבו שאין שום בעיה בתפילה הזו. ונסיים, קודם כל נקדיש את כל דברי התורה שלמדנו כאן באמת לרפואת דניאל דבורה בצירל ורד שבע בת רחל לאה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם בעזרת השם רפואה שלמה ומהירה ויחזק אותם ויתן להם כוח. ונסיים גם בתפילה על כל חולי ישראל, גם כן לא הספקנו להגיע לזה, אבל נאמר בגמרא שאדם צריך לכלול את תפילתו עם כל שאר חולי ישראל. ונקווה שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה רק להלכה ולא למעשה, שקדוש ברוך הוא יעביר יגון והנחה מהארץ וכל פגע וכל מחלה, גם את המחלה שאנחנו עוד נמצאים בשיליה, שקדוש ברוך הוא יעביר מן העולם לחלוטין, ונזכה שרק בריאות, שפע, ברכה והצלחה. שבת שלום.